ספורט בשתיים, ואנחנו עם שתי החתמות מאוד מאוד מעניינות בשעות האחרונות. נפתח דווקא בהחתמה הטריה יותר. זיו בן שימול, שהשחקנה של מכבי חיפה עד הקיץ הנוכחי, חותם לשלוש שנים בביתה ירושלים, שחקן שמכבי חיפה כן רצתה, צריך להגיד. הוא בחר ללכת לביתה ירושלים ולא להישאר, ובמשפט הזה שהוא אומר גם, גדלתי על ביתה ירושלים שהייתי ילד, לא יודע אם זה המשפט שאני הייתי אומר דווקא עכשיו, אבל זה אומר גם שהוא מסתכל קדימה לעבר ביתר ושיר את מכבי חיפה מאחוריו. והחתמה שהייתה יותר מוקדם היום, ירין לוי חותם לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות במכבי חיפה. אגב, אם אתם מחפשים תמונה, לא תמצאו גם לא משפט של ירין לוי על ההחתמה במכבי חיפה, גם לא משפטים של מכבי חיפה על ההחתמה של ירין לוי. לא תמצאו את כל הדברים האלה, כי לא נעים מביתר, כי ביתר ביקשו, כי השחקן ביקש, וככה אולי ההחתמה על פניו על הנייר של תגלית העונה, צריך להגיד, ככה צורה לקונית אפורה כזאת יוצאת ממכבי חיפה, אפילו לא תמונה של השחקן עם חולצה של מכבי חיפה, וזה לדעתי סוגר את כל העסקה הזאת מההתחלה ועד הסוף. מהרגע ששלחו אותו לביתר בלי לחתום על חוזה, עד הרגע שחיפה הייתה צריכה לוותר על 50% מהכרטיס שלו, עד הרגע שהיא צריכה לחתים אותו על חוזה הערכתי במיליונים יותר ממה שהיה אם הוא היה חותם בקיץ על החוזה שהיה צריך להציע לו ושהיה צריך לדאוג שהוא יחתום. וכמובן, לא לשכוח, הוא גם השנה לא ישחק במכבי חיפה, הוא ישחק בביתה ירושלים. לא יודע. אני פחות אהבתי את כל הנושא הזה, גם את ההודעה היום אני פחות אהבתי, אבל זה מה שיש. צהריים טובים, ניסן קניאס.
אהלן, צהריים טובים, תומר.
תן לי את אני מאמין שלך לכל מה שקרה כאן.
תראה, קודם כל צריך לחלק את זה לשתיים. אחת, הטעות של מכבי חיפה בקיץ הקודם, שאילו את ירין לוי מבלי להחתים אותו על חוזה לפני השאלה. בעצם, ואז הם בעצם נהיו תלויים גם בשחקן וגם בבית ירושלים. אז ברק אברמוב הוא בצדק מבחינתו, אני חושב, לא רצה מה שנקרא בלשון עם להסתכסך עם ינקה לשחר, כי הוא מסתכל לדווח הרחוק, הוא בעלים של בית ירושלים, הוא יודע שלינקה יש אפתיה גדולה מאוד לבית ירושלים, הוא הוכיח את זה רק בעונה שעברה עם המחיקה של החוב של זרגרי על ירדן שואה. אז ברק אברמוב ידע להוקיר לו תודה, ובעצם יכל להחתים את ירין לוי, ומכבי חיפה לא הייתה בכלל צד בעניין. אז בעניין הזה ברק אברמוב יצא בסדר, במכבי חיפה התנהלות פחות טובה, אני מקווה מאוד שילמדו מזה לקח. לגבי העין הצגה של מכבי חיפה זה, של ירין לוי, זה ברור, כי גם ככה ירין לוי, אתה יודע, ספג לא מעט הודעות נעצה מועדי ביתר ירושלים.
אבל ניסן, מה, כאילו ההודים של ביתר ירושלים לא מבינים שהוא חתם במכבי חיפה?
כן, אבל זה פחות דורך להם על היבלות, מה שנקרא, שאתה יודע, שרואים שחקן עם חולצת מועדון, זה שורף בלב. עכשיו, בית ירושלים זה מועדון עם אגו וגאווה, בדיוק כמו של מכבי חיפה, מכבי תל אביב. שחקן של, אגב, ראינו שגם להפועל חיפה, אפילו גם היה את זה. זאת אומרת, גם מועדון בינוני, שראו את מלמד, חותם במכבי חיפה, והוא צג אגב עם החולצה.
נכון.
זה שרף לא עדי הפועל חיפה בעיניים, והוא לא יכול להישאר שם. אז באותה מידה, אם ירין לוי היה מוצא כשחקן מכבי חיפה, עם ינקלה, עם רפאלו ועם החולצה, ואני גאה לחתום במכבי חיפה, אין שום סיכוי שהוא היה נשאר שם. גם ככה אני חושב שיהיה לו מאוד מאוד קשה. אני מבין למה בית ירושלים רוצה אותו להישאר לעונה הזאת. ירין לוי מרוויח שכר של חייל. בעצם בשביל להביא מחליף לירין לוי, ברק אברמוב צריך להשקיע משהו כמו 400-500 אלף דולר.
וגם סביר להניח שזה שחקן זר להחליף את ירין לוי בביתר. אין ישראלים בהם.
גם אם זה ישראלי, עלות מועדון עם המיסוי של לא של שחקן צעיר, נע בין 300 ל-400 אלף דולר לעונה, עלות מועדון. פה יש לו בחינם. ילד שמרוויח שכר חייל, כמה זה? 10,000 שקלים לחודש? אז ברור שהוא לא ייכנס להרפתקה הזאת. אז מכבי חיפה צריכה לפצות אותו לפחות בסכום הזה בשביל להביא אותו, כי גם מכבי חיפה תצטרך להביא שחקן שעלות המועדון יהיה כזאת לאותה עונה. לכן יש פה את המלכוד ששתי הקבוצות האלו נמצאות בהם.
אתה מסכים איתי אבל ניסן שזה לא נראה טוב. שאתה מוציא הודעה על תגלית העונה ושחקן שחותם במכבי חיפה 5 שנים, שזו צריכה להיות חגיגה לעיניים.
יש עסקאות מסובכות, שמה שנקרא שאתה עומד עם אקדח על הרקה, ואין לך ברירה, זאת אומרת, אונסים אותך. אין לך ברירה, זאת אומרת, זה take it or leave it. בעצם השחקן עושה טובה למכבי חיפה וביתר ירושלים שהוא חותם. כי אם קצב הידוע בקשרה ועניפים וסוכן על...
יכל למצוא לו קבוצה כבר עכשיו בחול.
מוצא לו קבוצה באירופה, ומכבי חיפה זכאית לדמי השבחה מינימליים של אזור המיליון שקלים או 1.5 מיליון שקלים, וגם ביתר וגם מכבי חיפה להתראות. מכבי חיפה עשו פה עסק לפחות עם אביו של השחקן, שהוא אדם בעל מילה, שהתחייב ליאנקלה שחר וכיבד את המילה שלו, וברק אברמוב ואותה מידה כלפי ינקלה. לכן יצא המשולש הזה שהוא די עם גבולות גזרה, זאת אומרת יש פה סעיף שחרור, כולם יודעים כמה כל אחד מקבל, סביר שתוך שנה או שנתיים הוא ימחר, אם הוא ימשיך בדרגה הזאת, מכבי חיפה פחות תהנה ממנו בעתיד.
וזה מעביר אותי לזיו בן שימול, עוד כישרון יחסית גדול שגודל במכבי חיפה, ומעדיף לא לחתום שם.
תראה, זיו בן שימול רצה לחתום במכבי חיפה, העניין שמכבי חיפה התעקשה שהוא יושעה לעונה. והוא אמר, אם אני צריך להיות מושע לעוד עונה, אז אני מעדיף לחתום בביתר.
אגב, זה מה שאומרים כל השחקנים, שזה גם מה שאמר יאלי מלכה מהנוער מלך השערים.
יפה, אבל פה הבעיה במכבי חיפה שזיו בן שימול היה צריך לחתום בקיץ, אז היה צריך לחתום בקיץ שעבר.
נכון.
ואז לא היו מגיעים לסיטואציה הזאת, אדוני, יש לך חוזה? לא איפה אתה רוצה נשיל אותך? לביתר, לאיזה קבוצה שאתה רוצה, אין בעיה. לך תשחק עוד עונה, ובוא נראה מה יהיה. אבל ברגע שאתה בלי חוזה,
אז איך זה מגיע למצב כזה שגם הוא בלי חוזה? בוא, זה לא שחקן שלא מכירים, זה שחקן שכבר יצא להשאלה, ויודעים שמכבי חיפה כן רצתה אותו, אז מה קורה פה?
תראה, אני אתן את זה פה לעניין הזה של הסייג, שבעונה שעברה היה מנהל מקצועי פחות טוב במכבי חיפה, וההתנהלות הייתה פחות טובה. אני מקווה מאוד שאם יכנסו שלי או רפאלוב לתפקיד, וזה בדיוק התפקיד של מנהל מקצועי, זה להיפגש עם השחקן, להסביר לו את המתווה של החוזה וכמה הקבוצה בונה עליו וכמה תוכנית השלות היא תוכנית בריאה לעתידו של השחקן, ולשכנע אותו ולהציג את העניינים ואז להביא אותו להנהלה בשביל להחתים אותו.
אתה יודע, עוד משהו
שמכבי חיפה פחות עבד.
עוד משהו שלא מובן פה, וזה בעקבות השיחה, אנחנו הרחנו פה שבוע שעבר את המנהל המקצועי של מחלקת הנוער עופר פביאן.
כן.
ראיינו אותו כאן, והוא שאלתי אותו, תגיד, לגבי ירין לוי, אמרתי לו, איפה אתה פה בסיפור הזה? בכל זאת, שחקן ששיחק אצלו עד הרגע האחרון, לפני שהוא עבר לביתר. אז הוא אומר לי, אני יכול רק להמליץ, אני לא מקבל את ההחלטות. ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שמנהל מקצועי של מחלקת הנוער לא מקבל את ההחלטות האלה, או לא חלק ממקבלי ההחלטות האלה?
אני חושב שחייבת להיות קורולציה בין המנהל המקצועי של הנוער לבין המנהל המקצועי של הבוגרים. אני בטוח, קודם כל ליאור רפאלוב עובד ועובד ביסודיות, אני יודע את זה מקרוב.
לא, לא מדברים על ליאור, ליאור בטוח קשה וסייע.
לא, אני אדבר עכשיו, אני אדבר מה הפקת הלקחים לעתיד. אני בטוח שאנחנו נראה את ליאור רפאלוב בכל משחק של הנוער, בא לראות את השחקנים, מעורב הרבה במחלקה של הנוער בשביל לראות איזה שחקנים אפשר לקדם תוך כדי תנועה, ועל מי כדאי להחתים על חוזה מבעוד מועד בשביל לא להגיע למצבים האלו. צריך לומר את האמת, גם אם זה לא נעים באוזן לחלק מהאנשים, למכבי חיפה היה מנהל מקצועי עצלן, אחד שלא אוהב לעבוד, ומי שלא אוהב לעבוד, כמשל הנמלה, הוא נשאר רעב. ובמכבי חיפה לא נשארו רעבים, כי יש בעלים עשיר שמזרים הרבה כסף, אבל הוא פיתם את מכבי חיפה במזון לא, 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 לא אכיל בו, נקרא לזה ככה. ובשנתיים האחרונות חתמו שחקנים שלא מתאימים לאופי של המועדון הזה, וברחו שחקנים טובים מאוד שיכולים לשרת את מכבי חיפה לשנים, וליאנקה לשחר, הסיבוב הזה של אלברמן עלה להערכתי משהו כמו 20 מיליון יורו, הטעויות שלו. אז אני מקווה מאוד שליאור רפאלוב יהיה טוב, והנהלה בחרה עכשיו דמות שהוא בא מתוך המועדון, שחקן עבר מפואר עם היסטוריה אדירה, אני מקווה שגם ההווה והעתיד ילך לפניו, ואני משוכנע שבהיבט הזה מכבי חיפה בחרה מצוין.
עכשיו אנחנו עוברים לדבר קצת על חמודי כנען. תראה, כן. משיחות שערכתי הבוקר, וגם ממש עד לפני התוכנית, גם עם אנשים שקשורים לחמודי, גם יותר מזה וגם עם אשדוד. אז שני דברים אני יכול להגיד לך. אחד, חמודי נעול לשחק בחול עדיין. לא שינה את דעתו ועדיין מחכה להתפתחויות. זה דבר אחד. דבר שני שאני מצליח להבין זה, שכן היה גורם חיצוני שפנה לג'קי בן דוד, לג'קי בן זקן,
ג'קי בן זקן מאשדוד.
ג'קי בן דוד זה, מאיך זה נקרא? הסרט הישראלי.
המורים, משהו,
לא, נראה לי מהסרט הישראלי, ברח לי השם שלו.
צ'יקו בן דוד,
כן. הקיצר, קיבל פנייה מגורם עקיף לגבי מכבי חיפה. ואני שואל אותך, למה לא יכול להיות שגורם ישיר מרים טלפון לג'קי בן זקן ואומר לו, תקשיב, אנחנו רוצים את חמודי כנען, מה הבעיה?
אז אני אסביר לך. קודם כל, למכבי חיפה, וזה על פי חוק, אסור לנהל מסע ומתן ישיר עם חמודי כנען, בלי לקבל אישור מאשדוד, ובלי להגיע איתם לסיכום.
אני לא מדבר על המסע ומתן מול חמודי, אני מדבר על המסע ומתן בין אשדוד לחיפה.
אני חושב שלפני המסע ומתן עם אשדוד, שאני חושב שדווקא הוא לא צפוי להיות בעייתי בצורה משמעותית, אלא להגיע, כמו שאתה אומר, קודם כל השחקן יש לו רצון לשחק קודם כל באירופה, לשאול אותו עד מתי, הוא נותן את הצ'אנס הזה.
אני מתאר לעצמי שזה עוד שבוע, שבועיים, לא יותר. אם זה לא מסתדר...
קודם כל לסכם את תנאי השכר של השחקן, ואת אורך החוזה, תנאי השכר ואורך החוזה, וכן סעיף יציאה, לא סעיף יציאה, לאירופה אם וכאשר. ברגע שהתנאים האלו יסוכמו, ואני בטוח שהם יסוכמו ובהם הקרובים, כי גם הסוכן של השחקן, גם השחקן, וכמו שאתה אמרת, הגורם העקיף, אני מאמין שימצאו את הפתרון לזה, ואז יעשה איציק עובדיה את הנסיעה לכיוון אשדוד, ויפגש עם ג'קי בן זקן, יחד עם הסוכן, ויסגרו את המתווה של העברה, כמה אחוזים לג'קי נשאר בכרטיס, 50%, 30%, כמה כסף יעבור. תראה, הדברים ברורים, במכבי תל אביב הוא לא ישחק. ככה אני רואה את הדברים. זה יהיה מכבי חיפה או באר שבע.
למה אתה אומר שהוא לא יהיה במכבי תל אביב?
כי אנחנו מכירים את ההיסטוריה הארוכה של אוהדי מכבי תל אביב עם שחקנים מהמגזר, ומדברים ביניהם.
לכאורה.
לא, זה לא לכאורה אפילו.
ניסן, בוא. לכאורה.
מהרן רדי, בוא נגיד אם תראיין אותו, הוא לא יגיד לך שהוא ליקק דבש שם.
אין בעיה, אבל זה מהרן רדי, ויכול להיות שהוא לא ליקק דבש, אבל אתה יודע.
בוא נגיד ככה, העדיפות של שחקנים מהמגזר לשחק במכבי חיפה, הפועל תל אביב, באר שבע, פחות מכבי תל אביב, כביכול ולכאורה, אין בעיה. אני מכבד את הכביכול ולכאורה.
לא, כי אתה יודע, יש שחקנים ערבים שמשחקים במכבי תל אביב.
יש, היה עכשיו את אישם ליוס שהוא נוצרי, ולפני זה היה את חלילי מסכנין.
נכון, יש.
אבל מכבי חיפה לאורך ההיסטוריה, מכבי חיפה לאורך ההיסטוריה, תמיד יש שניים או שלושה או ארבעה שחקנים במקביל אפילו מהמגזר, וידוע בתור קבוצה של מה שנקרא של מיזוג בעניין הזה, שגם בקהל יש המון המון בני המגזר, והשחקנים מהמגזר מעדיפים לשחק במכבי חיפה. זה לא משהו שאני עכשיו המצאתי את הגלגל. מהימים של חסן בסטוני, דרך ארמלי, דרך ווליד בדיר, דרך כל הכוכבים מהמגזר, בדרך כלל שיחקו או במכבי חיפה או בפועל תל אביב, פחות במכבי תל אביב. זה עובדה, דרך אגב, זה לאורך משנות ה-60-70 עד לימינו. אז אני חושב שזה או מכבי חיפה או באר שבע, בשל רצון השחקן לשחק יותר במכבי חיפה, גם בגלל הזיקה שיש לו, כי הוא גדל במכבי חיפה, משפחתו, הכפר שלו, 99% מהם מועדי מכבי חיפה, והקרבה הגיאוגרפית. השחקן ממג'ד אל-כרום, משפחתו משם, גם הרוסתו, אשתו לעתיד מבית זרזיר, זאת אומרת, גם קרוב. אז אני חושב שהעדיף לא להיות בצפון, זה מה שהוא ישאף. ובדרך כלל, שרצון השחקן מתלבש עם רצון הקבוצה, למכבי חיפה יש את היכולות הכלכליות לעמוד בעסקה כמו של חמודי קנן, ברגע שצדים רוצים, אז זה יקרה. זאת אומרת, בדרך כלל שיש מתווה שאחד מהצדדים לא רוצה, אז זה קשה. זאת אומרת, אם השחקן היה אומר, רגע, אני עושה עכשיו מכרז, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, מנסה למנף, זה היה קשה. אם מכבי חיפה לא הייתה באולין עליו, אז זה גם היה קשה. בעונה שעברה היה פה מנהל מקצועי ומאמן שלא שידרו על אותו גל. זה שידר צפונה וזה שידר דרומה. אז היום אני מקווה מאוד שליאור רפאלו, ביחד עם המאמן החדש, משדרים על אותו תדר. אולי 107.5, אבל משדרים על אותו תדר, ואז יותר קל לבוא ליאנקלה כחזית אחידה, שגם המנהל המקצועי וגם המאמן אומרים, ראינו אותו, אנחנו מכירים אותו, יודעים מה, יודעים מה האיכויות שלו, הוא מתאים בדיוק לסגנון ולשיטה, ועליו אנחנו רוצים לבסס את הקבוצה. תאמין לי שמגיעים שניים כאלו ליאנקלה, מעולם לא היה בעיה במכבי חיפה של כסף, לא 100,000 ימינה ולא 100,000 שמאלה ולא שכר. אם יאנקלה רוצה שחקן, הוא יהיה במכבי חיפה.
זאת אומרת, אם אני שואל אותך עכשיו, הדבר היחיד שיכול לטרוף את הקלפים, לדעתך זה
אירופה.
רק אירופה.
כן, אני לא רואה את חמודי קנן משחק בשום קבוצה בישראל חוץ למכבי חיפה. אני רואה אותו משחק ב-100% במכבי חיפה, אלא אם כן תגיע הצעה שתטרוף את הקלפים מבלגיה או whatever, מאיפה שדודו מחובר וצריך להעריך אותו גם, מגה סוכן, מביא, מוציא הרבה הרבה שחקנים, גם לארצות הברית, גם לאירופה. הכל יכול להיות עד הרגע האחרון. לכן אני חושב שביום עובר לא חוזר, ובבחינת מכבי חיפה, אני הייתי מה שנקרא חותר למגבי של לנסות לסגור את זה לפני שיהיה לו חוזה באירופה, ולהגיד לו, בוא, לפחות העונה הקרובה, בוא תוותר על החלום הזה עוד עונה, תעשה איזה עונה במועדון גדול, תתקדם, אולי תעשה קונפרנס ליג, שלב בתים, יראו אותך בקבוצות יותר מעניינות, ואולי בקיץ הבא תצא. מכבי חיפה אף פעם לא עמדה בדרכו של אף שחקן לצאת לאירופה.
תגיד, ניסן, אם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה, אז אני רוצה לדבר איתך קצת על סוף וקצת על קאסה. השניים האלה, עד כמה לדעתך, באמת, בכנות צריך להגיד, יכולים להיות משמעותיים השנה במכבי חיפה, אם בכלל?
אני חושב שמאוד, כי תמיד אומרים, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. ובעונה שעברה הגיעו למכבי חיפה שחקנים עם ציפיות בשמיים, נאוול וסברינה, הושקעו בהם מיליונים, הם לא פרו את השטרות, איתן אזולאי, מיליונים, לא פרו את השטרות. לפעמים שחקנים שכמו סוף, שהוא מה שנקרא מובן מאליו שעלה מהנוער, מכבי חיפה רכשה את הכרטיס שלו בחזרה ב-200 או 300 אלף יורו, וקאסה שהושקעו במיליונים, אבל שחקן צעיר, אתה לפעמים לא מצפה לקבל מהם הרבה, ודווקא הם יכולים לתת לך הרבה מאוד. אני דווקא חושב שסוף, אפרופו מחפשים במכבי חיפה מגינים, ושקראתי שהמאמן החדש אוהב הרבה לשחק עם ציוותים של שחקנים, אם זה תלוי בי, אני הייתי מנסה אותו מגן. אני חושב שהוא יכול להיות מגן
מצוין. מגן בקו 5, לא בקו 4.
גם בקו 4, גם בקו 4.
אני לא יודע.
תראה, משה גלם.
קו 5, בוא נגיד, זה המומחיות שלו.
זה נכון, הוא ווינגר קודם כל.
הוא ווינגר על כל הקו, הוא שיחק ככה בהרבה קבוצות.
הוא שחקן פיזי מאוד, הוא חזק מאוד, הוא גבוה, הוא מהיר. יש לו את כל התכונות בשביל להיות מגן. ללמד שחקן להיות מגן זה יותר קל מאשר ללמד מגן להיות שחקן התקפה. כי את האיכויות להיות מגן יש לו מבחינה פיזית. נג'ואן גרייב ומשה גלם היו חלוצים בינוניים, אבל מגנים אדירים. ואני חושב שפה סוף יכול לעשות קפיצת מדרגה לקריירה שלו, כי אז הוא בעצם יבטיח מקום בהרכב של מכבי חיפה.
הוא גם מגיע אחרי עונה טובה מאוד בהולנד. אתה לא יכול לזלזל בשחקן ששיחק בהרכב כמעט עונה שלמה בליגה הראשונה בהולנד.
אני חושב שזה מכבי חיפה צריכה לקחת אותו בחשבון, לפחות להיות מה שנקרא טופ 13-14 בקבוצה, כאילו לא, אני לא יודע אם שחקן הרכב.
גם שחקנים צעירים ורעבים, גם הוא וגם קאסה רעבים, רק תיתן להם את הבמה, הם רוצים להצליח.
לפני שנתיים במכבי חיפה הוא היה אחרי פציעה קשה בליגת אלופות, והיה נכון. קשה להיכנס בעונה של מסאי, ואני חושב שעכשיו דווקא אחרי שנה כמו שאתה ציינת, שהוא שיחק שנה בליגה ההולנדית, שהיא יותר טובה מהליגה הישראלית, היא בקצב יותר
חד
גבוה,
משמעית.
והוא הוכיח את עצמו, ראוי לכל הצ'אנסים, טוב שמכבי חיפה החזירה אותו, כמו שמכבי תל אביב הביאה שחקנים פוטנציאל כמו לדרמן ואיתמר נוי, אז מכבי חיפה לא צריכה להחתים את השחקנים האלו, הם נמצאים אצלה בסגל, היא משתמשת בהם מצוין, הלוואי, והוא יכולים להחזיר גם את ירין לוי, אז הייתה מין שלישייה כזאת,
נכון.
אבל גם לפחות שניים זה יותר טוב מכלום, ומכבי חיפה חייבת להמשיך לכוון, היא חייבת מגנים, היא חייבת קשר בעמדה 6, היא חייבת לעבוד קשה, ואליאור רפאלוב יש לו באמת עבודה גדולה בקיץ הזה.
אז סך הכל, אתה יודע, השחקנים העיקרים שזה שני מגינים ובלם, עדיין עוד לא הגיעו, או שני מגינים וקשר אחורי.
שני מגינים וקשר אחורי, בלם אני לא חושב שיגיע, שני מגינים וקשר אחורי.
עדיין לא הגיעו, ואתה אומר שבמידה וחמודי אכן יגיע, זה תחליף ראוי כמובן למחמוד ג'אבר, שגם הוא עוזב.
אני חושב שזה יהיה יותר מתחליף ראוי לג'אבר.
אני מסכים איתך.
מבחינת מכבי חיפה, אני חושב שזה יותר טוב מג'אבר, ואני אסביר. ג'אבר, שחקן מצוין, ואנחנו רואים מתי הוא בא לידי ביטוי הכי הרבה, דווקא במשחקים שהוא אנדר, זאת אומרת במשחקים מול בלגיה ומול צרפת, שהוא צריך יותר להתגונן, אז אנחנו רואים את האיכויות שלו. אבל במשחקים, כמו בליגה, שמכבי חיפה, ב-90% מהזמן מסתגרים מולה, ג'אבר אין לו מספרים. ואם אין לך שמונה מייצר, כמו שיש במכבי תל אביב, גבי קניקובסקי או דור פרץ, שחקנים שמביאים מקו שני מספרים, קשה מאוד להביא אליפות. וחמודי בעמדה הזאת יכול להביא פה, לפי דעתי, משהו כמו 15 שערים ובישולים בעונה בקלות, ביחד, זאת אומרת אני מתכוון, ותוסיף את זה למספרים שיש לסבא, דין דוד ומלמד, זו קבוצת מספרים הכי טובה בכדורגל הישראלי.
בסוף המספרים האלה צריכים להביא אותך למעלה, לא יעזור כלום.
תראה, ברור, בעונה שעברה מבחינת שערים, מכבי חיפה הייתה בקצב כיבוש של קבוצה אלופה.
נכון.
העניין הוא שאי אפשר לספוג מעל 50 שערים לעונה, זה משהו שהוא לא הגיוני. אז אני מקווה שהחיזוק בדמות השוער, בדמות ירמוקוב, שלפי דעתי זה 50% מקבוצת כדורגל שוער, גם לביטחון של ההגנה, גם לכל מה שמסביב. תוסיף שני מגנים חדשים שבכלל לא היו מגנים למכבי חיפה העונה. זאת אומרת, היא שיחקה עם אלתורים. קני סייב שהוא שחקן כנף, שהוא מוסב עוד 8, שהוא מוסב לעמדת המגן בקו 4, שזה המצאה. פיינגולד שוחרר בינואר, נשאר רק עם רועי אלימלך. זה לא בדיוק מה שמכבי חיפה ציפתה בהתחלת העונה שעברה. אם מכבי חיפה תפגע בעמדת המגנים, וחמודי קנה, אני אהיה פה, אני חושב שתהיה פה קבוצה חזקה מבלי שום קשר לשאר השחקנים שיגיעו שמחפשים חלוץ וקשר שש. השלישייה הזאת היא יכולה לשדרג ולהעיף את מכבי חיפה קדימה בתוספת לקסה, לסוף ולעוד שחקנים שבעונה שעברה לא היו טובים. אבל אתה יודע, בקבוצה שרצה, הכל מתחבר.
יכול להיות שזה מה שיהיה, בוא נקווה באמת שיפגעו בול בכל הרכש שהם יביאו. אנחנו כמובן נמשיך עוד וננתח את זה. ניסן קניאס, תודה רבה לך והמשך יום נפלא. נזכיר שהיום בשעה 7:30 בהיכל הספורט ברוממה, מכבי חיפה מתחילה את גמר הפלייאוף, סדרה של 3 משחקים מול מכבי פתח תקווה אליצור על העלייה לליגה הלאומית. שימו לב, לא פחות מ-3,000 כרטיסים כבר נמכרו למשחק הזה היום ב-7:30, במערכת מעריכים שזה גם יגדל, כרטיסים ממש מוזלים במחירים של 20 שקלים, מארחים את חגי אנגרסט, אביו של מתן אנגרסט, אוהד הקבוצה, הוא יזרוק את כדור הפתיחה של הגמר, מתן אנגרסט הוא כאמור עדיין שבוי בעזה, ויערך גם טקס פרידה מרגש להגדה הירוקה, ליאו רפאלו. הסדרה נגד פתח תקווה סיימה את הליגה הסדירה מקום שני מתחת למכבי חיפה. תחילת המשחק 7:30, בעקבות התקסים מבקשים גם להגיע יותר מוקדם ולתת כבוד גם לאנגרסט כמובן וגם לליאו רפאלו. וחגיגה גדולה היום בהיכל רוממה, שיהיה למכבי חיפה בהצלחה. ואנחנו עכשיו פונים לשימון אלבז, כתב ויינט. אהלן שימון, מה העניינים?
אהלן, צהריים טובים, תומך.
מה שלומך?
ברוך השם, איך אתה?
אני בסדר גמור. אני קודם כל רוצה להתייחס איתך לשוער שמכבי חיפה מביאה, ירמקוב. אתה עשית איתו כתבה עליו, יותר נכון, כתבה מאוד מאוד גדולה. תן לנו קצת נתונים על האדם ירמקוב.
טוב, קודם כל, אתה יודע, זה שוער שעד השנה האחרונה, אם נחזור שנה אחורה, מכבי חיפה קנתה, אפשר להגיד, חתול בשק. ההחתמה שלו הייתה, אתה יודע, משום מקום, אמנם הוא שוער שנחשב כיהודי ולא תופס משבצת שזר.
גם סולטני נחשב יהודי.
נכון, נכון, אבל תראה, בשנה שעברה מכבי חיפה החתימה אותו, השילה אותו בחזרה לקבוצה שלו, אלכסנדריה, ומשום מקום הקבוצה הזאת היא עשתה בשנה האחרונה את העונה הכי טובה בתולדותיה, והוא מבחינתו עשה עונה מטורפת. קודם כל הוא נבחר לשוער השנה שם, לאחד משחקני העונה.
מדהים.
הוא שבר C של 15 משחקים רצופים ללא ספיגה. מבחינת היכולת שלו אפשר להגיד שהמניות שלו זינקו לרמה מטורפת, והוא באמת עשה פריצה מאוד מאוד גדולה. קבוצות כמו שחטר דונייץ וקבוצות באמת מאוד מאוד בחירות כבר התחילו להביע עניין לגבה ומאוד רצו אותו לקראת העונה הקרובה, אבל מכבי חיפה היא זו שרצתה להשאיר אותו ולממש את החוזה שיש לה איתו ולתת לו את הצ'אנס כשוער. מכבי חיפה מהצד שלה לא אומרת היום, תומר, שהוא מגיע כשוער ראשון, אבל אני יכול להגיד לך שאחרי העונה הלא טובה, ואני קצת עדין אפילו עם שריף קיוף והחוסר יציבות שהוא הציג, אז השוער שמגיע למכבי חיפה אמור להיות השוער הראשון של הקבוצה.
מה זה אומר לגבי שריף? זאת אומרת, ברור לכולם שהוא נשאר ומתמודד ויהפוך להיות אולי השוער השני, או שיש אולי מחשבה גם...
לא, בדיוק מה שאמרת זה מדויק מאוד. הוא אמור להתמודד ולהיות שוער שני. אין לו יותר מדי אופציות.
יש לו אופציות, הוא תמיד יכול לבחור ולהגיד, חברים, אני מעדיף לצאת להשאלה.
נכון, זה משהו אחר, אבל אתה יודע, מבחינתו הוא עדיין מאמין שהוא יכול להיות שוער ראשון במכבי חיפה. תראה, אם אני מסתכל על שריף קיוף, אין אצלו אפור. הוא או שחור או לבן. במשחקים שהוא שחק במכבי חיפה, זה או שהוא היה טוב באותו משחק והציל כדורים גדולים, או שהוא ספג שערים שהם, אתה יודע, ילדותיים ובאשמתו, וזה משהו שגם מבחינת הקהל, הקהל איבד את האימון בו, הקהל היה בלחץ ממנו בכל נגיעה שלו בכדור, הקהל היה מאוד מאוד חסר סבלנות כלפיו במשחקים.
חסר סבלנות עליו, זה בגלל טפטופים בתקשורת, בגלל שהצוות המקצועי לא האמין בו מלכתחילה, וכולם דיברו על ההנחתה של ינקה לשחר שהוא יהיה השוער הראשון, ובמכבי חיפה, אם אין לך גב, אתה לא יכול להצליח, זה קשה מאוד, גם אם אתה שוער טוב.
אני מסכים איתך, תראה, אני יכול להגיד לך שאתה מכיר היטב את יציא העיתונאים בחיפה, בסמי אופר, ומה שיצא לי לשמוע שם בכל משחק, ששריף קיוף זה מבחינת הקהל, מה שהקהל מרגיש, זה איזשהו בנקר של ינקה לשחר, ושהוא מולחם להרכב וכאלה דברים. אני יכול להגיד לך שמבחינת מכבי חיפה, מאוד מאוד רצו לראות את שריף קיוף שוער ראשון וכמה בשנים הקרובות, אבל היכולת שלו בעונה האחרונה, באמת הוא הפך לפריחות מאוד מאוד משמעותי במעמד שלו במכבי חיפה.
מה קורה עוד במכבי חיפה, שמעון?
טוב, קודם כל היום אתם יודעים, ירין לוי חתם על חוזה חדש, שלוש עונות פלוס שנתיים אופציה, זה חמש עונות.
אתה יודע, אין לי אתם בו, זה לא באמת חגיגה, כן?
לא, כן, אז זהו, אז כולם, אוהדי מכבי חיפה לפחות, חיכו לתמונה עם החתימה, עם חולצה ירוקה, אבל זה לא יכול לקרות, כי ירין לוי חוזר לביתר ירושלים, ומבחינת מכבי חיפה היא צריכה באמת לקוות שירין לוי יגיע בחזרה למכבי חיפה, אולי בעונה הבאה.
שזה גם לא בטוח.
לא, בכלל, אני אומר לך שלדעתי בכל אופן, זה חוזה נטו כדי להרוויח כסף מירין לוי בשנים הבאות. ירין לוי אמור, אם יעשה את העונה הזו בבית ירושלים ויסיים אותה, את העונה הקרובה, לדעתי יצא לחול. זה הכיוון שלו, של הסוכנים שלו, רוצים באמת להפוך את ירין לוי למשהו רציני, הוא ייתן עוד עונה אחת טובה כמו העונה הנוכחית, אז השמיים הם הגבול מבחינתו. מעבר לזה, תומר, צריך לגעת, מכבי חיפה נמצאת בבעיה לא קטנה בסגל אחרי העונה האחרונה. יש לה בעיה במגנים, יש לה בעיה בחוליית ההגנה, יש לה בעיה בהתקפה, יש לה הרבה מאוד שחקנים.
בהתקפה? איזה בעיה יש לה בהתקפה?
אז זהו, אז בהתקפה הבעיה היא כזאת. קודם כל דין דוד, אתה יודע, זה אין לנו פה איזשהו בנקר שהוא ממשיך במכבי חיפה. גם הקהל מבחינתו זה לא קומץ, גם אתה ראית את זה ושמעת במשחקים האחרונים את הבוז וראית את האכזבה של הקהל. נכון שמי שמסתכל על המספרים של דין דוד, מספרים נהדרים של חלוץ.
דין דוד עשה, אני חושב, שלוש או ארבע שנים, אני כבר לא זוכר בדיוק, במכבי חיפה, נהדרות מבחינה מקצועית. עם כל הכבוד לבוז כזה או אחר של הקהל, בוא אני אגלה לך סוד מסוים, בסוף זה מגיע לכל שחקן הבוז הזה, אתה טוב, אתה לא טוב, אתה תחטוף, אוקיי? אז שם את זה בצד, פחות רלוונטי מבחינתי.
אבל הבעיה זה לא רק דין דוד, אתה יודע, גם דיה סבא, שלמרות שהוא הצהיר שיש לו חוזה במכבי חיפה, עדיין אין איזושהי באמת אמירה מוחצת או שלו, של המועדון, שהוא ממשיך במכבי חיפה באופן ודאי וסופי בעונה הבאה, זה לא קורה.
כן, אבל אני לא מבין, יש לו חוזה, מה, צריך לבוא ולהציר, אני ממשיך במכבי חיפה? יש לו חוזה, הוא אמור להמשיך במכבי חיפה.
כן,
אבל למה צריך להציר על זה?
אני אסביר לך למה, כי עם כל הכבוד, דיה סבא זה לא עוד שחקן. זה אחד השחקנים, אולי הבכירים בכדורגל שלנו, הישראלים,
בליגה הישראלית, נכון.
בליגה הישראלית, מרוויח הרבה מאוד כסף במכבי חיפה, 600 אלף דולר, זה לא מעט כסף, והסיום עונה שהיה עם דיה סבא והקהל של מכבי חיפה, השאיר הרבה מאוד סימני שאלה לקראת העונה הבאה. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אם דיה סבא ימשיך לעוד עונה במכבי חיפה. קודם כל צריך להבין, המספרים של דיה סבא בעונה הנוכחית, היו מטורפים.
נכון.
בלי דיה סבא, מכבי חיפה, לדעתי בכל אופן, בפלייאוף תחתון. לא יכולה לעשות...
אתה לא היחיד שחושב ככה.
כן, אני חושב שדיה סבא הציל מכבי חיפה לא מעט משחקים, והשאיר אותה קצת עם ראש מעל המים. טוב תעשה, לדעתי, מכבי חיפה, אם תעשה את הכל כדי שדיה סבא יהיה חלק משמעותי מהקבוצה גם בעונה הבאה.
כאילו אתה מדבר עכשיו, כאילו שמעון, כאילו יש מצב שבאמת דיה סבא לא פה עונה הבאה.
ויש מצב שדיה סבא לא יהיה במכבי חיפה.
מה זאת אומרת? לאן הוא ילך? תגיד.
אם תגיע לו הצעה מהאמירויות, דיה סבא לא יהיה בארץ, אני לא רואה אותו עובר לאף קבוצה.
לא, הוא לא יעבור לאף קבוצה אחרת.
אז זהו, אז אם תהיה לו הצעה פה מהאמירויות או משהו כזה, אז באמת הוא אמור להיות לעזוב.
אז אתה עכשיו אומר, אולי דיה סבא עוזב, אולי דין דוד עוזב, בוא.
אולי חזיזה מתנדנת, כן, זרים.
מחמוד ג'אבר עוזב.
מחמוד ג'אבר עוזב, בוודאי.
ואתה יודע, גם אם הם נשארים, גם מחמוד ג'אבר היה נשאר.
תומר, בוא נעשה את סדר. כל מה שאמרת עד עכשיו, אלה דברים שיכולים לעשות רק טוב למכבי חיפה. הסגל של מכבי חיפה מאוד 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 סביר.
נכון.
מאוד הוציאו ממנו את כמה שאפשר. הסגל חייב לעבור יענון.
תראה, בוא, דיה סבא לא היה פה חלק מהשלוש אליפויות, כן? בוא.
על דיה סבא אני לא
מדבר, אבל דין דוד אולי הוא גם צריך רענון כמו מחמוד ג'אבר, זה אין ספק.
דיה סבא הביא מספרים, כן, דיה סבא הביא מספרים, דין דוד הביא מספרים, אבל יש שחקנים במכבי חיפה שזה מרגיש כבר שזהו, שצריכים לעשות את השינוי. יש לא מעט כאלה, גם אם אנחנו נוגעים בדולף חזיזה, אתה יודע, זה לא שנה שמישהו ציפה לראות מדולף חזיזה.
כן, אבל אתה יודע, הוא חזר מפציעה מאוד קשה, צריך להגיד את האמת גם, הוא חזר מפציעה מאוד קשה.
חזר מפציעה, ובמשך עונה שלמה הוא היה בינוני מינוס.
בסדר, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. מצד שני, כשאתה חוזר מפציעה כזאת קשה, ולא שיחקת כמעט שנה או שנה, בוא, והקבוצה לא טובה, קשה לך גם להרים את הרמה שלך, צריך להגיד את האמת.
אין ספק, מכבי חיפה צריכה לעשות הכל, להביא את הישראלים הכי טובים, ושאומרים את הישראלים הכי טובים, אומרים חמודי כנען, אומרים שחקנים כאלה, אומרים מגנים, כמו נועם בן ארוש שמכבי תל אביב לקחה. מכבי חיפה חייבת לעשות באמת את המאמצים להביא את השחקנים האלה, הישראלים הכי טובים, כדי להיות פקטור משמעותי.
אז בוא נשאל אותך, אולי אתה יודע משהו חדש לגבי איפה עומד העניין עם חמודי כנען.
תראה, חמודי כנען מבחינתו, מבחינת הסוכנים שלו,
קודם כל פול.
נכון? בוחנים אופציות מעבר לים. אם יהיה משהו כזה, חמודי כנען יהיה בחול. אם לא יהיה בחול, אני יכול להגיד לך שמבין מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי חיפה זוכה לעדיפות אצל חמודי כנען.
אז זה כמו שניסן אמר, שאם הוא בסוף יישאר בארץ, הערכה היא שחמודי כנען יחתום במכבי חיפה, כמובן. חיפה תצטרך כמובן, עם ג'קי בן זקן, היא תצטרך להגיע לאיזשהו הסדר.
ברור. כן, קודם כל תצטרכו להכניס את היד עמוק לכיס גם.
יפה, עוד משהו לגבי מכבי חיפה?
זהו, זה תומר, אין עוד משהו מעבר לזה.
יפה, מתי המאמן נוחת פה?
צריך לנחות שבוע הבא.
פלורס, כדי להתחיל להריץ את העניינים.
נכון, וצריך לתת עוד דגש לגביו. הוא מגיע, ואחד באמת הסממנים שלו, ובאמת הדברים שהוא הכי הכי דוגל בהם, זה לשחק עם שחקן 10, שהוא השחקן המרכזי צו, וכאן באמת יש לדיה סבא חלק מאוד 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 רציני ומשמעותי במכבי חיפה.
או לנואל.
או לנואל, אבל אתה יודע, נואל גם ייקח זמן עד שיחזור לעניינים.
כן, זה אני שומע מקיץ שעבר, ייקח זמן עד שהוא ייכנס לעניינים, ייקח זמן עד שהוא יחזור לעניינים. לא, לא, אני לא מתכחש לפציעה, גם לפני הפציעה, גם אחרי הפציעה, הכל בסדר, הוא היה פצוע, הייתה לו פציעה קשה.
אם אתה שואל אותי, אני לא הכי מאמין בו, אבל צריך לראות באמת, אולי אני טועה, ובאמת הוא בסופו של דבר יתגלה
כזה. אני מבין את מכבי חיפה, שעל השקעה של 2.5 מיליון יורו, לא רוצה לוותר מהר. קשה לה לוותר, והפציעה גם נותנת לה איזשהו גיבנת שאומרת, וואלה, הוא היה פצוע תקופה ארוכה, אז אולי זה לא הייתה השנה שלו. אבל שמעון, בוא נשאל אותך הכי בכנות. בוא נשאל אותך הכי בכנות, ואם גם השנה זה לא מסתדר, אז הלכה עוד עונה?
קודם כל, מכבי חיפה צריכה באמת שיקרה נס, כדי שהיא תהיה מכבי חיפה שאנחנו רוצים לראות שהיא מתמודדת חזק על האליפות. קבוצה שנבנית מההתחלה, ומהיסוד קשה לה להתחבר, אתה יודע, ישר, זה לוקח זמן, היא מביאה מאמן שהוא אימור הכי מטורף שיכול להיות לדעתי, אף פעם לא אימן באירופה, אתה יודע, פחות מאמן ראשי, יותר מתורגמן בקריירה שלו, ככה שיש פה אימור מאוד מאוד רציני למכבי חיפה.
שמעון, אלבז, בזה נסיים, שיהיה לך המשך יום נפלא, תודה רבה שעלית על שידור.
אמן, יום טוב. ביי ביי.
ספורט בשתיים, חזרנו ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיריס אנטמן. אהלן איריס.
היי, צהריים נפלאים.
מה קורה?
שמע, פה מתכוננים, היו 21 היום מתחילים לשחק באליפות אירופה, ויש פה התרגשות רבה אחרי שגיאורגיה באליפות אירופה הייתה בגבר בבוגרים, עכשיו ה-21, אז הולך ומשתבח פה הדור.
יפה מאוד, כל הכבוד, ושיהיה להם באמת בהצלחה. איריס, בואו נדבר על העניינים שלנו, וכמובן על השתי ידיעות שמאוד מעניינות אותי באופן אישי שיוצאות היום. אחת זה המעבר של ירין לוי שחותם על חוזה ל3+2 במכבי חיפה, אבל ישחק בביתר, ואחד על זיו בן שימול שחותם וישחק בביתר 3 שנים.
אני חושבת ששחקנים היום מחפשים את הביטחון, מחפשים את הביטחון לשחק, וגילינו שמכבי חיפה מאוד מאוד קשה לשחקנים צעירים להשתלב פה. ההשתלבות מאוד מאוד קשה, ראינו על אילי חג'ג' כמה שהוא כישרוני, וחלילי שהוא היה כישרון מובטח, ועדיין לא קיבל את המספר דקות שהוא קיבל. רואי למלך ככה כשנכנס קצת לאחרונה, ושחקנים מבינים, וגם סוף דרך אגב, שאני מאוד מאוד שמחה על החזרה שלו, ואפשר גם לדבר על זה, שחקנים מבינים שמאוד מאוד קשה להיכנס לרוטציה של המשחק, ולהגיע לאיזושהי רמה של שחקן שהוא מבוקש, נקרא לזה. ולכן שחקנים שיוצאים ממחלקות הנוער, שאנחנו יודעים שהליגה של הנוער היא לא מספיק טובה, המעבר מנוער לבוגרים גם ככה היא מאוד מאוד קשה, אז בתוך מכבי חיפה, שאנחנו מבינים שקשה מאוד להשתלב, שחקנים מחפשים את הדרך לשחק במקומות אחרים, ולכן אנחנו מגיעים לכל כך הרבה שחקנים שאנחנו רואים שהולכים לאיבוד בדרך, הולכים לאיבוד, אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה, מבחינת השחקנים הם עושים צעד נכון ונבון, ואז חוזרים, כמו ירין לוי, בדיעבד, ואנחנו רואים את זה גם על מאור, גם על הבן שלך, שאנחנו לא נדבר עליו, אבל גם המעבר שלו יצר, פתח שער עבורו, והוא צמח כשחקן הרבה יותר מאשר הוא יכל להמשיך פה במכבי חיפה.
אז
וזה
מה,
משהו שמכבי חיפה צריכה לחשוב עליו.
אז מה זה קורה, נגיד, שירין וזיו מגיעים למצב שהם בעצם סיימו חוזה, והם יכולים להיות טיפה יותר, בוא נגיד, עצמאים בגבי הגורל שלהם. אבל זה שהם הגיעו למצב שהם בלי חוזה, זה גם צריך להגיד, אולי מכבי חיפה פחות האמינה בהם. זאת אומרת, אמרה, אוקיי, אפשר להגיע למצב שהם יהיו בלי חוזה, לא קרה כלום, לא יחטפו לנו אותם, אבל בסוף כן חוטפים אותם.
כן, אבל אתה יודע, אם זה קורה פעם אחת, פעמיים, אז אתה אומר, זה מקריות, נופל בין השורות ולא שמים לב. אני חושבת שיש פה איזושהי דרך שמכבי חיפה מפספסת הרבה שחקנים. עכשיו, מצד אחד אתה אומר, אוקיי, ליגה של הנוער היא לא ליגה, בוא נגיד ככה, שהיא יכולה להראות שחקנים ברמות הכי גבוהות שלהם. אתה רואה שחקן שהוא באמת מצטיין בליגה הזאת, אבל אתה יודע שזה לא מספיק.
חד משמעית, חד משמעית.
איש מקצוע שמסתכל, גם מבחינה גופנית, גם מבחינת קצב משחק, הוא רואה שגם מבחינה טכנית, זה לא מספיק. הבעיה של מכבי חיפה, ופה אני רואה שהיא לא רואה קדימה. זאת אומרת,
בדיוק.
השחרור הזה של השחקן, מוקדם, הוא נראה לי קצת מוזר, כי בעניין הזה אתה צריך לקחת את השחקן, אוקיי, קודם כל יושבים איתך. שחקנים שמובילים בליגת הנוער, צריכים להיות קודם כל תחת החסות של מכבי חיפה, בדיוק כמו שמכבי תל אביב עושה. נכון. ואז מתחיל נושא של ההשאלות, ויכול להיות שבאמת אחרי שנתיים, שלוש, או אפילו שנה.
לפעמים אחרי שנתיים, שלוש, מה שקורה באמת, הקבוצה מגיעה לאיזשהו מצב שהיא אומרת מקצועית, השחקן כבר, ההרגשה שלנו שהוא לא יכול להתפתח לרמות נכון. של מכבי חיפה, ואז היא משחררת אותו, וזה בסדר,
בסדר
גמור,
גמור,
אגב, זה בסדר גמור. אבל הנה, גם עכשיו מישהו רשם לי פה, גם יאלי מלכה, מלך השערים של קבוצת הנוער של מכבי חיפה, שזכתה עכשיו על
איפות.
גם הוא הגיע למצב שהוא בלי חוזה בקיץ הזה, וגם הוא בחר לא להישאר במכבי חיפה. אז אני אומר, אוקיי,
אבל,
לעכשיו
אבל
יכול להיות
לדעתי...
שהם לא מתאימים, איריס, אבל איפה המחשבה קדימה, כמו שאת אמרת, איפה ה... שנה שעברה כבר, בוא נחתים אותם, כי יש פה פוטנציאל מסוים, שהם יהיו תחת האחריות שלנו, ולא יגיעו לקיץ ויחליטו מה הם רוצים לעשות בלי לשאול אותנו.
אז אם אתה שואל אותי, זה עניין של ניהול. אני חושבת שבמכבי חיפה חסר הדמות הזאת, של ניהול מקצועי, שיודע לחבר בין מחלקת הנוער לבין הבוגרים, ולעשות את הקישור הזה בין המחלקת הנוער, בוגרים, ויאנקלה, או מי שמקבל את ההחלטות במכבי חיפה בנושא הזה, אין מי שיושב בתוך המשחקים, אין מי שמתנהל מול מנהל מחלקת הנוער ויושב איתו ורואים את כל הנתונים ויכולים לחקור ביחד במשך כל השנה לסמן 5, 6, 7 שחקנים שאנחנו יודעים שאלו השחקנים המובילים במחלקות הנוער ועליהם צריך לעשות את המעקב, אבל עכשיו המעקב הוא יומיומי, הוא יומיומי, הוא שנתי, הוא כל הזמן. עכשיו אין את הדמות הזאת, כי מכבי חיפה יש מנהל מחלקת הנוער, יש את איציק שלדעתי הוא מנהל מחלקת הנוער שם.
קודם כל איציק
עובדיה הוא... הוא יותר הדמות המחליטה שם.
קודם כל איציק עובדיה הוא המנכ״ל...
שזה בסדר, אני רק אומרת...
איריס, קודם כל איציק עובדיה הוא המנכ״ל של מכבי חיפה. בעיקרון יש את עופר פביאן... לא, אני רק מנסה להסביר. בעיקרון יש את עופר פביאן, והיה את המנהל המקצועי גל אלברמן. עכשיו, שישב פה עופר פביאן שבוע שעבר, אירחנו אותו, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע איריס. ושאלתי אותו, איך קורה מצב שירין לוי למשל הולך בלי חוזה, הולך בלי חוזה, ובסוף מכבי חיפה מסתבכת עם כל התהליך הזה, או זיו בן שימול או יאלי מלכה לצורך העניין, והוא אמר, אני רק ממליץ, אבל אני לא מאלה שמקבלי החלטות. ואני שואל אותך, איך יכול להיות שמנהל מקצועי במחלקת הנוער, הוא לא חלק ממקבלי החלטות, לאן השחקנים האלה ילכו?
אתה רוצה את התשובה האמיתית או את התשובה ש...
אני בדרך כלל מעדיף את התשובה האמיתית.
אז תשובה אמיתית לטעמי, אני חושבת שאיציק שיצא ממחלקת הנוער, ועבר להיות מנכ״ל, והוא מנכ״ל מצוין, לדעתי הוא לא עזב את מחלקת הנוער. זאת אומרת שזה עוד נשאר שם. וכביכול הוא מנהל שתי מחלקות, גם את המנכ״לות שהוא עושה בצורה נפלאה, וגם את מחלקת הנוער. ובמקרה הזה אין באמת עצמאות למנהל מחלקת הנוער. עכשיו, אם היה דמות עכשיו מקצועית, ועכשיו אתה מדבר על אלברמן, אלברמן מנהל מקצועי, אני מסתכלת על מנהל מקצועי של הבוגרים, הוא בכלל לא של הנוער. הוא לא היה בנוער, הוא לא נמצא באימונים, הוא לא יושב במנהל מחלקת הנוער.
בהגדרת תפקיד הוא כן אמור לדעת מה קורה בנוער, לא?
מי הגדיר תפקיד? יש כל כך הרבה תפקידים במכבי חיפה שאין להם הגדרות תפקיד, שזה גם משהו שמאחיר בעצם על רמת הניהול. זאת אומרת, אתה מסתכל, מועדון כל כך גדול, וכל כך הרבה אנשים מתעסקים, אבל באמת, כמו שאתה אומר, אין ירידה לפרטים הקטנים, של מי עושה מה וכמה, ואיזה דוחות מגישים, ולמי מגישים את הדוחות. וזה משהו שכשאתה עוקב, אתה לא יכול לפספס. עכשיו, שיש שניים, שלושה, ארבעה אנשים שעוקבים.
היה את מאור בורט, שלדעתי הוא היה מאוד מעורב בכל מה שקורה במחלקת הנוער.
אבל הוא היה סקאוט.
סוג של סקאוט, לא יודע, בואי נגיד את האמת.
אז איך היה, אז הוא גם סקאוט ועשה עוד משהו.
הוא היה יד ימינו של גל אלברמן, זו הגדרה האמיתית שלו, מתחת לשטח. הוא היה יד ימינו, הוא היה מורה בכל החוזים של מכבי חיפה, הוא ידע את כל הפרטים, והיה לו מעמד מאוד מאוד חזק, ויש כאלה שגם יגידו שמבחינה מקצועית הוא איש מקצוע טוב וראוי. עכשיו, ברגע שהוא עזב, לדעתי אף אחד לא נכנס לבועה הזאת שנוצרה, כי אלברמן לא הלך ועשה עכשיו את העבודה מול הנוער, יכול להיות שהוא הכיר את השחקנים והכל טוב ויפה, אבל לא היה ברמת פקיעות שהיה אדון בורג', ומצד שני, אולי לא היה אף אחד שלקח את התפקיד הזה מהצד של הנוער.
ולכן אני אומר, זה הכל בסוף מתנקז לרמת ניהול. ברמת הניהול היא צריכה לרדת לפרטים הקטנים, ושם לדעתי מכבי חיפה לוקה, ולכן יש את הסוגיות האלו של שחקנים שמפססים אותם ו... ונופלים. אני חושבת שמכבי חיפה תשתפר בעניין הזה, ואתה יודע, זה מועדון כל כך גדול, והכל מסודר, והכל מאורגן שם בתוך מכבי חיפה, ויש להם הכל מהכל.
נכון.
אתה מטפח שחקנים כל כך הרבה שנים, ואקדמיה והכל, ואתה מגיע לרגע שאתה רוצה לקטוף את הפירות, ואתה מפספס את זה, כי קבלת החלטה ברגע הכי הכי נכון, אתה לא יודע מתי לקטוף בזמן. וזה משהו שאני חושבת שמכבי חיפה, אתה יודע, כשאתה מסיק מסקנות ברמת ניהול, אתה צריך להסיק מסקנות, אוקיי, במה אני טועה? כמו שהם הנושא של הפקס במכבי חיפה, חנה.
וואו, הגיע לנושא של הפקס עם ווליד בדיר, וזה כנראה הזמן שלנו לסיים את השיחה, כי אנחנו מגיעים ממש לסיום. אז אירי סנטמן, מאמנת נבחרת אנשים של גיאורגיה, תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו, הייתה שיחה באמת באמת מעניינת על כל קבלת ההחלטות בקבוצת הנוער, בכלל במחלקת הנוער, ועם זה גם אנחנו מגיעים, צריך להגיד, לסיום השידור שלנו, ואני מדגיש, ירין לוי בלי חוזה, זיו בן שימול בלי חוזה, מלכה, יאלי מלכה בלי חוזה, יותר מדי שחקנים מגיעים למצב שהם בלי חוזה, ואז הם מקבלים את ההחלטה שהם רוצים לקבל, וזה לא תמיד משרת את האינטרסים של מכבי חיפה, וזה משהו שמכבי חיפה כנראה צריכה לסדר בתוך המערכת, לא בגדיל, פשוט צריך לסדר את זה, כדי שזה לא יחזור על עצמו. תודה רבה לאור מאיר, טכנה שידור, על הדיגיטל, אור כוחן, הפקה ועריכה, נופר גאון שלב, אנחנו נהיה פה גם מחר, ביי ביי, להתראות.